טוב, ברוכים הבאים והבאות, השבים והשבות, אנחנו חוזרים לסדר שלנו. והערב נעסוק, הייתי אומר, אולי באחת השאלות הכי חשובות והכי משמעותיות ביהדות, בעולם התורה. כפי הכותרת שלפנינו, מהי קדושה באמת? מה זה קדושה? עכשיו, למה הנושא הזה הוא כל כך חשוב? אנחנו נקרא השבת שתי פרשות, פרשת אחרי מות ופרשת קדושים. ואם אנחנו עוסקים רוצים לעסוק בסוגיית הקדושה, אז תחילת פרשת קדושים נאמר כך. מקור אחד. ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. וכן, כבר בפסוק השני אנחנו שמים לב לשלושה דברים או שלושה חלקים שמרכיבים את הציווי הזה. קודם כל, בחלק הראשון, הציווי הזה מיועד או מיועד לכל עדת בני ישראל. לכולם. הרב הירש מאיר הערה במקום מספר 3. הציווי הזה דבר אל כל עדת בני ישראל, מצאנו אותו, מצאנו כן זה רק במצווה הראשונה שניתנה לישראל, במצוות קורבן פסח, בפרשת בו, ששם בתחילת פרק י"ב נאמר, אני לא אקרא את הכל, פסוק וחצי, החודש הזה לכם ראש חודשים וכו', ראשון הוא לכם בחודשי השנה, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איסה לבית אבות אל הבית. כן, מצוות לקיחת הפסח, שחיטתו ואכילתו, גם שם נאמר כל עדת ישראל. אם כן, המצווה הראשונה שצווינו עליה, שהיא מצוות לקיחת קורבן הפסח, והמצווה הזו פה, אומר הרב הירש, אלו שני המקומות היחידים בתורה, שהתורה מקדימה ואומרת שהדברים מכוונים לכל עדת ישראל, או לכל עדת בני ישראל. ובפירוש נאמר שם למשה ולאהרון, לומר מצווה זו אל כל העדה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. ולא מצאנו כן במצווה אחרת, אלא כאן בלבד. דהיינו, כנראה שבשתי המצוות הללו, שני המקומות האלה, בעצם התורה רוצה ללמד אותנו, לכוון אותנו לכך, אכן מצוות או מצווה על הדרגה העליונה המוחלטת של שלמות אנושית מוסרית. כלומר, כנראה ששתי המצוות האלה עוסקות באיזושהי שלמות יסודית מאוד, מקורית מאוד, חשובה מאוד, ובדין שתאמר אל כל אחד בפירוש. כלומר, יש דברים שאתה יכול להגיד, זה מתאים למיוחדים, זה מתאים לצדיקים, זה מתאים לכהנים, זה לגברים, זה לנשים, זה לילדים, זה לבוגרים, וכו'. אבל ישנם ציוויים שאתה לא יכול להגיד, זה לא קשור אליי, זה לא מדבר אליי, גדול עליי, קטן עליי. אין גדול, אין קטן, כולם. כל אחד יכול. אז סוגיית קורבן פסח, עסקנו בה באיזושהי מידה, וצריך יותר להרחיב בזה. הסוגיה שנשתדל לעסוק היום, סוגיית הקדושה, אומר הרב הירש, כל אדם, ללא הבדל מעמד ומין, גיל וגודל, נועד להשיג את הדרגה המוסרית העליונה, שהיא קדושה. אין אדם שקריאה זו פונה אליו בייחוד. כלומר, אתה לא יכול להגיד, זה מכוון לסוג מסוים של אנשים. כולנו חייבים להיות קדושים. כמו שהרב ציודה אפילו הדגיש יותר, שהביטוי הזה, קדושים תהיו, הוא לא רק ציווי, אלא הוא גם מבטא תכונה. כלומר, מכוח זה שיש בתכונתנו, תכונת הקדושה, מכוח זה שאופיינו הוא אופי קדוש, נולדנו ככה, נברנו ככה, נוצרנו ככה מראש, ממילא אנחנו מכוונים ליכולת, כלומר, היות והקדוש ברוך הוא ברב אותנו עם תכונה כזאת, אנחנו יכולים לגלות את זה באופן מעשי בחיים של קדושה. לכן היום הרב ציודה שקדושים תהיו זה גם עובדה, אנחנו כאלה, וגם ציווי. צריך להוציא מהכוח אל הפועל. באמת שזה דבר פשוט, אתה לא יכול לצוות על מישהו משהו שזה לא בטבע שלו. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו זה בטבע שלנו. אלא כאן כנראה שאנחנו הולכים לעסוק בסוגיה שהיא יסוד הטבע שלנו. אם כן, קודם כל, החלק הראשון בפסוק, דבר אל כל עדת בני ישראל, הציווי הזה להיות קדושים הוא ציווי כללי לכלל ישראל, וציווי פרטי לכל פרט בישראל, ואין אדם שיכול להוציא את עצמו מהחובה הזאת, מהציווי הזה. א', כי הוא נברא ככה, ב', ולכן הוא יכול להוציא את זה מהכוח אל הפועל. קודם כל, הקדמה. זה החלק הראשון. החלק השני, מה הציווי? ואמרת עליהם, קדושים תהיו. מה זה בדיוק הציווי הזה? תכף נפתח אותו. הנימוק, החלק השלישי, כי קדוש, אני השם אלוהיכם. כלומר, כמו שאני קדוש, כך אתם יכולים להיות קדושים. כלומר, התבעתי בכם טבע שהוא בעצם ממד שלי. מה אני קדוש? אף אתם קדושים. מהו הציווי הזה? קדושים תהיו. אי אפשר לא לפתוח את הדברים, בטח על פי פירושו של הרב הירש, אי אפשר לא לפתוח את הדברים בלי דברי הרמב״ם בספר המצוות, בספר השורשים, שבספר, שכהקדמה לספר המצוות, השורש הרביעי. ידוע שהיו כאלה שעסקו במניין המצוות, ודאי הרמב״ם עסק במניין המצוות, עשה ולא תעשה. והרמב״ם, לפני שכתב את ספר המצוות, כתב לנו ספר שורשים, או ספר השורשים. זה ספר שעוסק ב-14 שורשים, 14 עקרונות, שעל פיהם הוא החליט את מה הוא מונה כמצווה. כלומר, יש 14 כללים לרמב״ם, שעל פיהם הוא מונה מה יהיה מצווה ומה לא יהיה מצווה. בשורש הרביעי אומר הרמב״ם כלל, המצוות שאני אמנה, אל מצוות פרטיות. כלומר, כל ציווי אלוהי שעוסק בזמן, במקום, בסיטואציה, לאדם מסוים וכו', אני אמנה אותו כמצווה. אבל, עכשיו הנקודה, אבל ציווי שהוא ציווי כללי, לא רק לכל אדם או לכלל ישראל, אלא ציווי כללי, הכוונה שהוא כולל את כל התורה כולה, ציווי כזה, אני לא אמנה אותו, כי הוא לא מצווה, הוא אב המצוות, הוא שורש המצוות, הוא יסוד המצוות. למשל, אחד ההסברים למה הרמב״ם, לפחות בספר המצוות, לא מנה את מצוות יישוב ארץ ישראל, למרות שמנה אותה במקומות אחרים, לא כמצווה בספר המצוות, אלא הזכיר אותה בהרבה, נקרא לזה, סוגי הלכות שונות, כמו הלכות שבת, הלכות מעשרות, הלכות, כל מיני סוגים של הלכה, של הלכות. אחת הסיבות, אחד הנימוקים שככה מסבירים האחרונים על הרמב״ם, כי הרמב״ם כתב בספר השורשים שמצוות כלליות שכוללות כל התורה כולה, הוא לא מונה, אלא מצוות פרטיות שעוסקות, כמו שאמרנו, באדם, במצב, בזמן, במקום. ולכן, את המצווה הזאת הוא לא מנה. אומר הרמב״ם, בשורש הרביעי, נו, אז המצווה קדושים תהיו. הציווי הזה קדושים תהיו. הוא ציווי פרטי או ציווי כללי? נפקא מינה, האם הוא ימנה כמצווה בתרג מצוות? אם קדושים תהיו זה ציווי פרטני, אז ודאי שהוא יהיה מנוי. כן, אנחנו אמורים למנות אותו כחלק מתרג מצוות. אבל אם הוא ציווי כללי, אז לא שייך למנות אותו. אומר הרמב״ם, קדושים תהיו והתקדישתם ואיתם קדושים, אצלנו קדושים תהיו במקום אחר, התקדישתם ואיתם קדושים, הם ציוויים לקיים כל התורה. כלומר, המצוות קדושים תהיו היא מצווה כללית. ולכן היא לא תהיה מנויה בתרג מצוות. הרמב״ם אומר שהיו ממוני המצוות שטעו בזה, שמנו את מצוות קדושים תהיו כמצווה, ולא הבינו שבעצם מצוות הקדושה היא מצווה שמקיפה את כל התורה. מסביר הרמב״ם, כאילו יאמר, אהיה קדוש בעשותך כל מה שציוויתיך בו, ויזהר מכל מה שיזהרתיך ממנו. וכן, מצוות הקדושה היא הדרכה כללית, להיות קדוש בכל מה שאנחנו עושים, ולהיזהר לא לעשות את מה שאנחנו לא אמורים לעשות. נראה בהמשך למה הרמב״ם אומר את שני הצדדים. ולשון ספרה, קדושים תהיו, המדרש על ספר ויקרא, אחד המדרשים, פרושים תהיו. נתעכב על זה יותר מאוחר. רוצה לומר, ייבדלו מן הדברים המגונים כולם שהזהרתי אתכם מהם. אם כן, הספרה מסביר, גם רש"י מזכיר את זה בתחילת הפרשה, שמצוות הקדושה היא מצווה שלילית. דהיינו, ציווי מה לא להיות. האם בזה זה מסתכם? אז תכף נראה. ובמחילתא אמרו, ואנשי קודש טיעון לי. איסי בן יהודה אומר, אולי מוסיף על הספרה, כשהקדוש ברוך הוא מחדש מצווה לישראל, ולא משנה איזה מצווה, בין אם היא לא תעשה זה פשוט, פרושים תהיו, בין אם היא יקום עשה, הוא מוסיף להם קדושה. אם כן, כל ציווי נראה בהמשך יותר מזה, כלומר התקדמנו. בהתחלה אמרנו רק מה לא, עכשיו אומרים כל מצווה שהיא כן. האם זה מסתכם רק בזה? תכף נראה. אז איסי בן יהודה אומר, כשהקדוש ברוך הוא מחדש מצווה לישראל, הוא מוסיף להם קדושה. רוצה לומר, כי זה הציווי, אינו ציווי עומד בעצמו. כלומר, מצוות הקדושה היא לא מצווה פרטית, אלא אבל הוא נמשך אחר המצווה שנצטוו בה, ומקיים הציווי ההוא, יקרא קדוש. אם כן, אומר הרמב״ם, מצוות קדושים תהיו, היא מצווה כללית, ולכן היא בעצם, הייתי אומר, בית האב, האטום, התמצית, הסגולה, ה-DNA של כל התורה כולה. בין כרגע ברובד השלילי של פרושים, בין ברובד החיובי, קדושת המצוות, ותכף נראה יותר. אם כן, במה אנחנו הולכים לעסוק היום? אנחנו הולכים לעסוק היום במצווה, שהיא בעצם, הייתי אומר, הציווי הכללי ביותר של כל המצוות, היא התמצית של כל המצוות, היא המנוע של כל המצוות, היא שורש כל המצוות, והמצווה הזאת מצווה בכל אדם. ואין אדם שיכול לסלק את עצמו מהציווי הזה. אז איך אפשר בפרשת קדושים לדלג על העיסוק במצווה הזאת? אי אפשר. עכשיו, היות ואנחנו ערב יום העצמאות, אז ודאי שנקווה שרק בשתיים וחצי ורבע דקות האחרונות נראה איזה הערה על זה, למרות שאני מאמין שזה יוכפל בעשר בערך. נראה, לפי הזמן. בבקשה.
מה קרה לדברי סי בן יהודה?
תכף יתברר. כי הקדוש ברוך הוא מחדש מצווה לישראל, אומר לך למשל, תאכל מצה בליל תתוו, אז כשאתה אוכל מצה בליל תתוו, אתה מוסיף קדושה לך ולעולם.
אז למה זה נאמר בגדר מחדש
שנדבר מטר? לא משנה, בין אם זה מצווה מהתורה, בין אם זה מצווה דרבנן, לא משנה. נראה בהמשך, תכף נראה שאנחנו בכלל, כרגע זה מאוד צר מה שאנחנו אומרים, תכף נרחיב את זה. אנחנו בעצם רוצים להוציא היום הגדרה מאוד חשובה מהרב הירש. שלהגדרה הזאת יש השלכה, ולהשלכה הזאת יש תתי השלכות. לכמה תתי השלכות נגיע, לא יודע. אבל קודם כל חשוב להגדיר הגדרה ולהגיע להשלכה העקרונית. אחר כך נראה את הסעיפים או את הזרועות של ההשלכה הזאת. טוב, אז בואו נתחיל במקור 3, בחלק השני, בעמודה הימנית מלמטה. קדושה. הרב הירש מדבר בכמה מקומות, מהי קדושה, הגדרת המושג קדושה. כאן הוא נותן איזושהי הגדרה מאוד עקרונית ומאוד כוללת, ננסה לדייק בה. אם כן, מהי קדושה? קדושה, להיות מוכן ומזומן לכל מעשה טוב. הנני מוכן ומזומן. תכף נגדיר יותר מדויק. ואין אדם מגיע למידה זו, אלא אם כן, נפשו חדורה מוסריות צרופה. כלומר, להיות אדם קדוש, זה לא להיות אדם שבמצב מזדמן לפי מצב הרוח והסיטואציה החברתית ומזג האוויר והשקפות העולם שברקע וכו' וכו', אז הוא עכשיו, אם אפשר לומר, שם את עצמו על מסלול הקדושה. זה לא נקרא להיות קדוש. אלא כמו שכאן הרב הירש אומר, תכף הוא יגדיר יותר מדויק, להיות מוכן ומזומן לכל מעשה טוב. בין אם הטוב הזה הוא לא להיות רע, בין אם הטוב הזה הוא להיות טוב, בין אם הטוב הזה הוא מצווה דאורייתא, בין אם הטוב הזה הוא מצווה דרבנן, בין אם הטוב הזה הוא בכלל הוא מצווה. תכף הוא יגיד את בצורה מוחלטת. כלומר, זה טוב שהשולחן ערוך החמישי יגדיר לך אותו כטוב. דיינו, מגמת התורה, רוח התורה, כיוון התורה, זה, לפי התורה, זה נקרא טוב. גם אם זה לא הלכה בשולחן ערוך. אז להיות אדם שבנה בתוכו הכנה, ובית, הוא מזומן לגלות את זה בפועל, והוא חדור בזה, ואין אדם מגיע למידה הזו, להיות אדם קדוש, אני רוצה רגע להגיד, להסביר, להגדיר, לחדד את הנקודה, את המשפטים שעכשיו אמרנו. כל אחד מאיתנו, נקרא לזה, יש לו איזה רגעי שיא בחיים. כל אחד מאיתנו יש לו רגעים כאלה, או מצבים כאלה, או סיטואציות כאלה, שהוא נמצא באיזה היי. לא משנה כל אחד וההיים שלו. אבל נגיד גם אנחנו מדברים עכשיו על מושג הקדושה, אז כל אחד מאיתנו יש לו איזה מצבי היי של קדושה. זה יכול להיות בשבת, זה יכול להיות בסעודה שלישית, זה יכול להיות ביום הכיפורים, זה יכול להיות בפורים, זה יכול להיות בליל שבועות, זה יכול להיות בחתונה, זה יכול להיות כל מיני סיטואציות כאלה של איזה... ואז כשאתה נמצא במצב הפנימי, הנפשי, הרוחני הזה, אז אתה מוכן ומזומן לפעול פעולות, גם אם הן דורשות מאמצים כבירים וגובות אפילו מחירים, אתה מוכן לנוע על מסלול הקדושה בשביל זה. אבל הרבה מאוד פעמים, אולי רוב הפעמים, אנחנו לא במצב הנפשי הנתון הזה, אלא איזה שהם חיים שגרתיים, יומיומיים, לא רוצה לקרוא להם אפורים, אבל שגרה יומיומית שרובנו, ככולנו, זה בעצם רוב החיים שלנו. להיות אדם קדוש, זה להיות אדם שאצלו אין פער בין המצב שהוא נקרא לו המצב המזדמן יוצא הדופן של ההי, לבין המצב השגרתי היומיומי, שהוא אפילו הרבה פעמים מאוד מאוד אפור. להיות אדם קדוש זה להיות אדם שהקדושה האלוהית, הערכים האלוהים, תכף נראה בכל הממדים שלה, מתגלים באופן תדיר, קבוע, רציף, לא מתחלף, לא משתנה, לא תלוי בכלום. הוא פשוט מוכן ומזומן לזה, לכל מעשה טוב. ואין אדם מגיע למידה זו, אלא אם כן נפשו חדורה, מוסריות, צרופה. הכל צרוף, מזוקק, נקי, צלול, אין בערך. 100%. ונמצא שהיפוכו, תראו איזה משפטים, דברים פשוטים, אבל מה המשמעות של המשפטים האלה? ונמצא שהיפוכו של הטוב, הנטייה אל הרע, לא רק אי עשיית הרע, אלא הנטייה מן הרע, כמו שהרב מדייק במוסר אביך, סור מרע. לסור זה לא רק לא לעשות, זה הרבה לפני לא לעשות, זה לא להיות שייך בכלל. לא להיות שייך במחשבות, ברצונות, בדמיונות וכו'. זה הרבה יותר עמוק. ונמצא שהיפוכו של הטוב, הנטייה אל הרע, שוב אין לו מקום בנפשו. מתקדם הרב הירש, מקדם אותנו. מאמר חז"ל בתורת כהנים קדושים תהיו, שמזכיר רש"י בתחילת הפרשה שלנו, פרושים תהיו, מבליט אותה בחינה שלילית של קדושה. כלומר, הרבה פעמים, ולצערנו הרב, יש היום תפיסות דתיות שלמות שהולכות בכיוון העקרוני הזה, שלהיות אדם קדוש זה להיות לא משהו. כלומר, יש דברים בחיים, אם זה דעות, מחשבות, רצונות, מעשים, התנהגויות, לא משנה, שעליהם אני לא קשור, אליהם אני לא שייך. זה לא, זה מחוץ לגבול. בסדר? לגיטימי, יש משהו שהוא מחוץ לגדר. ככה צריך להיות, בסדר. אבל מה כן? מה לא אמרת, הבנו? מה כן? מה אתה כן? הרבה פעמים אנחנו מסתכמים במבטנו אל הקדושה, במה לא. דהיינו, אדם קדוש זה האדם שהוא, אני אומר זה בכותרת מאוד שטחית, אדם שמתנזר מחיי העולם הזה. שר כוח, מחנו לך כפיים, יופי. עכשיו מה כן? למה אתה כן קשור? מה אתה פועל חיובית, לא מה אתה נמנע שלילית? תכף הרב הירש הגדיר הגדרה, איזו הגדרה. מדהימה. אני חושב שרש"י, כשאמר פרושים תהיו, אני מנסה לסנגר על רש"י. לא לקח בחשבון, חס ושלום להגיד את זה על רש"י, אבל הוא לא תכנן במרכאות. מקווה אולי פעם נפגוש אותו, נשאל אותו. שיתלו את כל ממד הקדושה במה לא להיות. להיות פרוש. חזרתי בתשובה, במה זה מסתכן? שאני לא מה שהייתי לפני כן. נו, ומה אתה כן? אני יותר עסוק במה שאני לא. אמר לי היום יהודי, אחר הצהריים, שכשהוא שמע ממני כמה וכמה פעמים שהדרשות המצויות בבתי כנסיות בין מנחה לערבית הן דרשות שלפעמים עדיף אולי לצאת החוצה ולא לשמוע אותן. אמר לי שהוא לא הבין מה שאני רוצה. היום הוא הגיע מבין הזמנים, שמע איזה דרשה בין מנחה לערבית, באיזשהו מקום. אמר שהוא נמצא, הוא גר באיזשהו אזור, לא משנה כרגע איפה, נקרא לזה בין מרכז או מערב הארץ לצפון הארץ, ויש שם איזה רב שהוא מאוד קשור אליו, והוא מחובר איתו, ובאותו יום הרב לא הגיע, אז איזה אברך, כזה או אחר, ניגש לדרוש דרשה. ואז הוא התחיל להגיד שהקדוש ברוך הוא שונא, א', ב', ג', ד', ה'. הוא אומר לי אותו בחור, אחרי 10 דקות, לא יכולתי לשמוע את זה יותר. יצאתי החוצה. פתאום הבנתי, על מה מדברים? כל הזמן להגיד מה הקדוש ברוך הוא לא אוהב, אולי תגיד מה הוא כן אוהב. שונא את זה, ושונא את ההוא, ושונא את הדעה. לא יכלתי, הנפש שלי לא יכלה לסבול את זה. טוב, אמרתי לו, ברוך השם, סוף סוף התחלת להבין מה מדברים. זה לא מצחיק, זו תפיסה שלמה של תורה. זו תפיסה שלמה של כיוון רוחני, זו תפיסה שלמה של חינוך. זה בכלל לא מצחיק. והרבה אנשים גם מאוד מתפעלים מזה, אנחנו לא נגד פרושים תהיו. אנחנו לא נגד להגדיר את ממד הקדושה כממד שולל משהו. אבל אחרי שאתה שולל X, תגיד מה Y. אי אפשר לבנות חיים שלמים שהם רק מה לא. גם מה כן. זה חיים חלקיים מאוד, זה חיים חסרים מאוד. זה חיים שטחיים מאוד. תכף נראה. האם השיעור נגמר אסף? אתה לא יכול לחכות, תחכה. גם אני חיכיתי מה קרה.
כן, אני... שאיתה לצוות על מה זה להגיד מה כן, איפה שאתה כאילו...
אני לא אמרתי שלא צריך להגיד מה לא. רק אמרתי שאני משוכנע, בתוכי לפחות, שרשי... לא הייתי אומר לא לקח בחשבון, כי מי לנו כרשי, אבל... נראה לי שרשי... זה הספרה.
זה מדרש.
זה הספרה, אבל תכף נראה שיש עוד כמה מדרשים. למשל, המדרש שראינו ברמבה. יש פרושים תהיו, ויש כל מצווה עם הוסיפה קדושה, למה רשי לא אמר את החלק השני. למשל. אני חוזר לרב הירש. מאמר חז"ל בתורת כהנים, שורה שנייה למטה. קדושים תהיו, פרושים תהיו, מבליט אותה בחינה שלילית של הקדושה. ובאמת, יש בקדושה ממד שהוא ממד שולל דברים, שולל מעמדים, שולל מצבים, שולל מחשבות, דעות, רצונות, שאיפות, התנהגויות, מעשים וכו'. אף הוא, אולי כאן, במקום המילה אף, צריך לבדוק אולי במקור יותר מדויק, אולי צריך להיות כתוב אך, ולא אף, אולי. אף הוא, אבל גם גם אותו פירוש של פרושים תהיו, שהוא קדושים תהיו, כלומר, לשלול ממשהו, אף הוא מצביע על הדרך המביאה לידי קדושה. להיות פרוש, עכשיו אנחנו מתחילים להתקרב להגדרה, זה לא האידיאל. להיות פרוש זאת הדרך אל האידיאל, זה נכון. מה לא, זה לא האידיאל. מה כן זה האידיאל? כדי להגיע אל הכן, אני צריך לעבור דרך הלא, זה נכון. אומר הרב הירש, כי רבה העבודה המוטלת על כל אחד כדי להשיג את מעלת הקדושה. עכשיו הרב הירש מתחיל לקדם אותנו. קדושה נקנית על ידי שליטה בכל הכוחות והכישרונות, ובכל הגירויים והנטיות הקשורים לאלה, לאותם כוחות וכישרונות, להיות מוכן ומזומן לעשות את רצון השם. כל הכוחות, כל הכישרונות, הרב הירש מפרט את זה. שליטת האדם בעצמו היא האומנות העליונה המסורה בידי האדם. דהיינו, משמעותה איננה להזניח ולנוון, להמית ולהשמיד אף אחד מכוחותיו וכישרונותיו של אדם. כל הכוחות והכישרונות שניתנו לאדם, מן הרוחנית היותר עליונה, ועד החושנית, היותר תחתונה. הייתי אומר את זה בשפה אחרת רגע. מהנשמה עד הגוף, כל כישרונות החיים, שגם בחוסם באדם, כל הכוחות והכישרונות שניתנו לאדם, מן הרוחנית ועד החושנית, שבהם, כשלעצמם, אין בהם לא רע ולא טוב. כולם ניתנו למטרות נעלות, לעשות בהם את רצון השם עלי אדמות. אלא אתה פשוט צריך, כל אחד מאיתנו צריך, לקחת את אותם כוחות, את אותם כישרונות, אותם יכולות, שמצד הגדרתן הן לא טובות ולא רעות, אלא עובדה. ואם כיוונו את כל הכוחות וכל הכישרונות לכיוון חיובי, שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, זה יקרה קדושה. ואם חס ושלום ההפך, זה יקרה להפך. לכן קדושה זה לא רק מה לא לעשות. וקדושה זה גם לא רק מה כן לעשות במובן המצוותי, השולחן הרוחי של המילה. אלא קדושה זה כל כוחות החיים, להוציא את כל כוחות החיים מהכוח אל הפועל. משהו הלכה בשולחן ערוך, זה פשוט. מה לא לעשות, מה כן לעשות. משהו לא הלכה, זה עיקר העבודה. זו עיקר העבודה. עכשיו אנחנו מגיעים להגדרה. התורה מציבה להם, לכישרונות, לכוחות, מטרה חיובית וגבול שלילי. איזו הגדרה. וואו. פרושים תהיו, זאת לא המטרה. פרושים תהיו זה הגבול השלילי בדרך להגיע אל המטרה החיובית. שהמטרה החיובית היא מיצוי כל הכוחות וכל הכישרונות על פי רצון השם. מהרוחנית העליונה שבהם עד החושנית התחתונה שבהם. רש"י, בעומק מבטו החינוכי, רצה ללמד אותנו לימוד גדול, שאולי הרבה פעמים, עכשיו מהצד השני, מרוב שאנחנו מדברים על מיצוי כוחות ומיצוי כישרונות, ואנחנו רוצים להופיע את כל כוחות החיים במלוא עצמתם מהכוח אל הפועל, אנחנו לא מבינים שהדרך לגלות את זה עובר דרך פרושים תהיו, דרך גבולות, דרך מסגרת, דרך גדר, דרך הגדרה. פרושים תהיו. אז רש"י, כמחנך, ואולי לא רק כמפרש, רש"י כמחנך רוצה להגיד לנו, תדע לך, הדרך להגיע אל הקדושה, שהיא מיצוי כל הכוחות, בשולחן ערוך ומעבר לשולחן ערוך, עשה ולא תעשה, זה לא משנה, או לא תעשה ועשה, עוברת דרך הגבול של הלא תעשה. אבל אם היית שואל את רש"י, אומר רב הירש, מה זה קדושה רש"י? מה הוא אומר? חיובי, לא שלילי. קדושה, הופעת כל הכוחות העליונים, סליחה, הופעת כל הכוחות, שקבע חוסם באדם, שלא נכון יהיה להגדיר אותם כטובים או רעים, אלא יהיה נכון להגדיר אותם ככוחות אובייקטיביים, נקרא להם ניטרלים, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם ושם אותם בנפשו של אדם, והם צריכים להופיע על ידי בחירתו החופשית של האדם בכיוון, בצורה מכוונת, ואם שם מיושרת, למטרות האלוהיות, על פי הערכים האלוהיים. זה נקרא קדושה. אני חושב שהמשפט הזה הוא מדהים, אני חושב. אני קורא שוב, כולם ניתנו למטרות, סליחה, המשפט הבא, התורה מציבה להם מטרה חיובית וגבול שלילי. הגבול השלילי הוא לא המטרה. זה כמו אחד רוצה לכבוש יעד. בדרך הוא עובר דרך שדה מוקשים. יש שם סימון, שדה מוקשים לפניך, זה יראו שדה מוקשים לפניך. בסדר, שמו לו שם גבול, גבול שלילי. דרך השדה הזה, המאה מטר על המאה מטר האלה, אתה לא עובר. בסדר, אז אני עושה עוקף. בסדר, הבנתי. אבל המטרה זה לא להגיד לי שדה מוקשים לא, המטרה זה להגיע למשימה. המטרה זה לכבוש את היד, זה נכון שכרגע יש לי גבול שלילי. אבל אני מחפש את המטרה החיובית, אני עוד רוצה להתעקע בגבול השלילי. ואני אומר עוד פעם, זה כאב גדול, שלפעמים התורה יכולה להתאפס ולהיות מובנת ולהתנהל ולחיות ככה. כי זה מין משהו שהוא כל הזמן מגביל אותך ועוצר אותך ואומר לך מה לא ומה לא ומה לא ומה לא ומה לא. אולי תגיד לי מה כן. אני לא רוצה להיכנס לסוגיות אחרות, למרות שתכף נגיע אליהן ממקום אחר, אבל גם החברה הישראלית, ובפרט מנהיגיה, אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן עסוקים במה לא. כלומר, איך פותרים את בעיית הביטחון? איך פותרים את בעיית הכלכלה? כל הזמן אנחנו עסוקים בלטפל בבעיות. טוב, יאללה, טיפלנו בבעיות, עכשיו מה כן? הלאה, כלכלה בריאה, יש ביטחון, שלום עולמי, הכל בסדר. מצוין, יופי, הלאה. יושבים בבית, מבסוטים מהחיים, אין מזיקים, לא מבפנים, לא מבחוץ. יפה. עכשיו, את הבעיות, את השלילה, פתרנו. רגע, עכשיו, כל זה בשביל מה? מה כן? אמר פעם תמיד חכם אחד, שהמאבקים הרעיוניים והמעשיים שיש בחברה הישראלית מאז שהיא הוקמה, מאז שמדינת ישראל הוקמה, שעוסקת, המאבקים האלה בעיקר עוסקים בפתרון הבעיות, הם ההתחלה של ההקדמה של המבוא למאבקים הרעיוניים והמעשיים שיהיו אחרי שנפתור את הבעיות. ואז נתחיל לשאול, רגע, אז מה כן? יש כלכלה יציבה, יש ביטחון, יש יחסים בינלאומיים טובים, הכל בסדר, יופי. עכשיו, כל זה בשביל מה? בשביל מה? להיות מוסרי, להיות אלוהי, להיות מה? זה נכון, זה נכון. מה? כן. עוד פעם, אני קורא את כל המשפט, את שלושת המשפטים האלה בבת אחת. שליטת האדם בעצמו היא האומנות העליונה המסורה בידי האדם. משמעותה איננה להזניח ולנוון, להמית ולהשמיד אף אחד מכוחותיו וכישרונותיו. כל הכוחות והכישרונות שניתנו לאדם מן הרוחנית והחושנית שבהם כשלעצמם, אין בהם לא רע ולא טוב. כולם ניתנו למטרות נעלות לעשות פעמים את רצון השם עלי אדמות. התורה מציבה להן מטרה חיובית, שזה הצד החיובי של קדושים תהיו, וגבול שלילי, שזה הצד השלילי של קדושים תהיו. בשירות אותה מטרה, עכשיו שימו לב, כדי לשרת את אותה מטרה, להופיע את אותה מטרה חיובית, בשירות אותה מטרה ולפנים מאותו גבול, כלומר כל משהו בתוך הגבול של הטוב, של החיובי, הרי הכל קדוש וטוב, ולאו דווקא אם הוא הלכה בשכון ארוך. אך משפנה האדם מאותה מטרה, ויצא מאותו גבול, כבר נכנס לתחום הרע. אומר הרב הירש עוד נקודה מאוד חשובה, אולם אותה אומנות מוסרית אילאית, נקנית ככל אומנות רק בכוח ההרגל. נכון שלפי הרב ציודה, קדושים תהיו זאת עובדה, זאת מציאות, אנחנו בתכונתנו קדושים, אבל בעולם הזה צריך להתאמן, צריך להתרגל, צריך אחרי המעשים וכו'. יש לאמן את כוח הרצון המוסרי לשלוט בנטיות הלב. והרבה פעמים עיקר עבודה, כמו שרשי כמחנך רוצה לדייק לנו, זה בעיקר במה לא לעשות. אך אל לו לאדם להיכנס לגבול האסור לצורך האימונים האלה. יבוא אדם ויגיד, אני רוצה להתאמן להיות קדוש באופן חיובי. כדי להיות קדוש באופן חיובי, בוא נשים את עצמי במבחנים על הגבול השלילי. לא, לא, לא. אם אתה שם את עצמך במבחנים על הגבול השלילי, אתה כבר, ואתה נכשל, אתה כבר עובר עבירה. פה צריך להתאמן על הצד החיובי כשהגבולות ברורים. את הגבולות לא עוברים. אדם לא יכול להגיד, בוא נפוס לבריכה ואני לא יודע לשחות. חביבי, אתה תטבע. אין דבר כזה. הגבול שהתורה קבעה, זהו, זה הגבול. עכשיו, על הגבול הזה אנחנו מתאמנים, מרגילים את עצמנו לא לעבור אותו, ולאט לאט ייבנה הערך החיובי. הנה הוא מפרט את זה. אך אל לו לאדם להיכנס לגבול האסור לצורך האימונים האלה, שכן אם ייכשל שם כבר נמצא עובר עבירה, אלא ינסה ויאמץ את כוח רצונו בתחום המותר בלבד. יתגבר על נטיות מותרות הקרובות לאסורות. אבל לא ישים את עצמו במצבי מבחן ביחס לאסור. זה לא. כך יקנה את כוח השליטה בעצמו. ישעבד לעצמו את כל כוחותיו וכישרונותיו לעשות בהם את רצון השם. אומר הרב הירש עוד נקודה כל כך חשובה, וואי וואי וואי. אז אם הקדושה זה לא רק מה לא, אלא אולי, אלא בעיקר מה כן. ואם הקדושה היא לא רק מצווה בשולחן ערוך, אלא היא כל הכוחות וכל הכישרונות, שלב ג', אז הקדושה היא גם מאוד אינדיבידואלית. היא מאוד אישית. כי לכל אחד יש את הכוחות ואת הכישרונות שלו. כל אחד המבנה הפנימי שרבו הוא ברא אותו, הוא אחר. ולכן מאוד יכול להיות שמשהו קדושה אצל אחד, הוא לא קדושה אצל השני. ולכן, אין תבנית, אין טבלה לקדושה. המכנה המשותף הנמוך ביותר של הקדושה זה מה לא מצוות לא תעשה, מה כן מצוות תעשה. אבל כמו שאמרנו עכשיו, קדושה זה הרבה למעלה מזה. קדושה זה כל הכוחות, זה כל הכישרונות, וכל אחד מאיתנו יש לו כוחות וכישרונות שונים. לכן אין העתקה בקדושה. לכן זה שהחברה יוצרת, החברה הנקראת דתית, יוצרת סטטוסים, תבניות, טבלאות של קדושה. כלומר, להיות אדם קדוש במכון מאיר, זה לחבות את האור בשתיים בלילה כשאני האחרון שיוצא מבית המדרש. אם זה מתאים לך, תבוא עליך ברכה, אבל במה שזה מתאים לחבר שלך. ותבדוק אם זה מתאים לך. ואתה סתם מעתיק איזה דמיון או חיזיון או חבר אחר שלך. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. שאנחנו יוצרים סטטוסים של קדושה. אם יש לי זקן וציציות בחוץ, אני קדוש. אם אני מתנדד 18 דקות בתפילת 18, אני קדוש. 3 פעמים טובל ביום במקווה, קדוש. מרים דגל ישראל בגובה 200 מטר, קדוש. מי אמר לך? בחור ישיבה ולא איש עובד, קדוש. מי אמר לך את כל זה? ככה חושבים. ככה מקובל. זאת הטבלה. הגלויה והסמויה. מי אמר שזה נכון? זה שקר. אומר הרב הירש. איש, איש, עוד פעם המשפט האחרון, ישעבד לעצמו את כל כוחותיו וכישרונותיו ולעשות בהם את רצון השם. איש, איש, על פי תכונותיו המיוחדות בנפשו פנימה, יחנך את נפשו. אין העתקה בקדושה. זה מאוד אישי, זה מאוד אינדיבידואלי, זה מאוד משתנה. גם אצל כל אחד מאיתנו זה משתנה במצבי החיים המשתנים. יכול להיות שתקופה מסוימת להיות קדוש, זה להיות בבית המדרש, ותקופה אחרת זה להיות במרכז כובד אחר, שכמובן אתה קשור לערכים אלוהיים, לומד, קיים מצוות, שייך לכל הערכים הישראלים וכו', כמובן דברים פשוטים. ולכן, להיות קדוש זה לא פרסיה, וזה לא רעש וצלצולים, זה מאוד פנימי. התאמן בצנאה, בשקט. אני אומר את זה, אני באמת אומר את זה בכאב, אם היה לי כוח הייתי צועק. אני אומר את זה באמת בכאב, לצערנו הרב הרבה פעמים, בחברה דתית, הסטטוס הקדושתי הוא מאוד משמעותי. כלומר, הסטטוס החברתי הקדושתי הוא מאוד משמעותי. זה משהו נורא. איזה בגדים אתה לובש, באיזה סגנון אתה מדבר. יש כזה מקום שאין כזה מקום? אתה שואל אם יש כזה מקום או אם יש לזה מקום? ודאי שלא. שטויות. שטויות. לא אמרתי שיראה עריף. סליחה, אתה רוצה להיות איש תורני, בוא נלמד תורה. אומר הרמב״ם, גם אם אתה מחזיק מעצמך תלמיד חכם, מלבוש תלמיד חכם, אומר הרמב״ם, נאה ונקי. עכשיו בוא נבדוק אם הוא נאה ונקי. נאה. אומר הרמב״ם, לא מפואר מדי ולא בלוי מדי. מי קבע שתלמיד חכם צריך ללכת עם סוודר בצבע אפור? ואם הוא לא הולך עם סוודר בצבע בש, אז מה, הוא פחות תלמיד חכם? ועם מכנסיים שחורות? מי קבע? ואם הוא לא הולך עם מכנסיים לבנות? אולי הוא מקובל, מה? מה זה מעניין מי שמתבונן? אני לא אומר שלא צריך לקחת בחשבון את המבט החברתי הכולל, איך גם מבינים אותך. לא אמרתי שלא. אבל, רגע, שנייה, לא, גם זה, יש עניין כזה. יש עניין גם בהלכה כזה. אבל כשהמבט החיצוני החברתי הוא נהפך להיות עיקר העיקרים, קודש הקודשים, מרכז המרכזים, כאן זאת בעיה חמורה ביותר. חמור מאוד. והחברה הדתית לסגנונותיה השונים, דתית מקף חרדית, סובלת מזה סבל גדול מאוד. יש חברות ששם זה יותר חריף, שם זה מאוד מאוד חריף, יש חברות פחות גדולה. ברור, ברור, אבל לפחות אני מצפה, ברור, אז יש אחד, שהוא על הסטטוס שנוסע במרצדס, ואם הוא לא במרצדס או בוולבו, אז הוא בבעיה, ויש אחד שאם הוא לא מנגן את הגמרא במנגינה של איזה אילוי, אז הוא לא מספיק מתאים לשידוך של הבת של הרב. מה זה משנה? הוא בחר לו מרצדס, הוא בחר לו את המנגינה של הניגון בגמרא. מה זה משנה? שניהם חולים אותה מחלה. דרך אגב, מי אמר שהמרצדס יותר מסוכן? יכול להיות שיותר מסוכן בית המדרש, כי שם זה עם כיפה וזקן, ויש לך כותרת של אלוהים, אז לכאורה יש לך הצדקה. מלא יום אחד זה שנוסע במרצדס יתפקח, שבמרצדס רק מרצדס. יש סיכוי שעזור בתשובה. אבל ההוא שיש לו כיפה וזקן, ואוי וסוי וכו', אז הוא בבעיה. שהוא בטוח שהוא צודק. זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. כן. מה אתה רוצה ממני? תכף, בסדר? הממד הראשון, הקדושה היא לא רק מה לא, היא בעיקר מה כן. בסדר? הממד השני, הקדושה היא לא רק מצוות, היא כל הכישרונות וכל החיים. ממד שלישי, הקדושה היא לא סקטוריאלית, הקדושה היא אישית. כתבת את זה? מה כתבת? לא ראיתי שכתבת. לא מה לא מה כן, לא רק מצוות אלא כל הכוחות והכישרונות. יפה. תכתוב. מצוין. תן לי עותק אחר כך. שאני אזכור מה אמרתי. לא, זה מה שכתוב פה. בבקשה. היא הצביעה, כן. בשביל זה באנו למכון מיר, מקף אורה. זאת אומרת, לפני שבאנו למצוא שידוך, באנו למצוא את עצמנו. אבל זה מצחיק. אני דובר אמת, אין חוכמות. לפני שבאנו למצוא חתן או קלה, באנו למצוא את החצי שלי. נקווה שאחרי שנת לימודים במכון אורה שליטה, את תכירי יותר איך קדושתך האישית יוצאת אל הפועל. ולא, אז באמת צריך עיון. צריך עיון זה מושג ישיבתי שאתה מקשה קושייה ונשארת בלי תשובה. עצוב. עצוב. כן, רצית לומר משהו? כן. זה מה שהיא שאלה. איך אני יודע מה הקדושה? בנות... את צודקת. מצוין. כל אחד, היא שואלת מזווית אחרת. כל אחד יכול להגיד שמה שהוא עושה זה קדוש.
לא, גם לחשוב.
גם לחשוב, גם לרצות, גם לדמיין, גם להאמין בזה וגם לפעול את זה. אני מסכים איתך. תשובה. לכן הגבול השלילי פרושים תהיו, לכן רש"י כמחנך, אני חוזר שוב, הגבול השלילי פרושים תהיו הוא מאוד ברור. הגבול הזה הוא ההלכה. אם כתוב בהלכה שלהיות אדם קדוש, למשל, כשזה בא לידי ביטוי בתפילת שחרית, יש זמנים לתפילת שחרית, אז יש ותיקים שמתפללים עם הנץ, ויש כאלה שמתפללים קצת אחרי, ויש גבול גזרה, מתי מסתיים הזמן של תפילת שחרית? אתה לא יכול להגיד, אני אדם קדוש, חולם חלומות, מנבא נבואות, עד שעה 2 בצהריים, ב-2 בצהריים, אחרי כל הנבואות שקיבלתי, נלך להתפלל שחרית. תפסיק לבלבל את המוח! לא למד את השולחן ערוך, קראת השולחן ערוך, ככה הלכה, תעמוד בכללים של ההלכה. זה עוד פעם אני אומר, זאת ההדגשה של רש"י. מה לא, זה מאוד ברור, פה יש הלכה. מה כן, תלוי. משהו הלכה ברור, משהו הרבה, לא הייתי אומר מעבר להלכה, אבל משהו במרחב חיינו, שהוא לא הלכה נקודתית פרטנית בשולחן ערוך, פה זה הרבה יותר מורכב. ומשהו אישי במרחב החיים הזה, זה עוד יותר מורכב. קדושים תהיו, איזה ציווי. דרך אגב, לפי הפירוש של הרב ציוד עכשיו, שאתה קצת התעודד. כי אם הרב ציוד אומר שקדושים תהיו, זה לא רק ציווי, אלא זאת עובדה, אז כל אחד מאיתנו, כזה בחור יתביע בו כטבע, א', קדושה, בכל מרחב החיים, ב', קדושה אישית. אז אנחנו לא הולכים למסע הזה משום מקום. אנחנו הולכים למסע הזה, כשזה כבר נמצא בתוכנו, זה טבוע בתוכנו, פשוט צריך לחשוף את זה. זה הכל. אנחנו לא הולכים להמציא משהו חדש, אנחנו הולכים פשוט לחשוף את מה שקיים כבר. המים נמצאים, פשוט צריך לחפור. זה הכל. ולכן אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. צריך מאוד מאוד, לגבי הנקודה השלישית, אור, צריך מאוד מאוד להיזהר בהעתקת דגמי קדושה. בפרט אצל בנות זה קצת יותר מורכב הסיפור הזה. שהן מאוד מתרשמות מדגמי קדושה מסוימים. נכון? כלומר, הרבנית קושרת את כיסוי הראש, שהוא כמובן מתפחת ולא כובע וכדומה, באופן הנ"ל. ולכן, כנראה שהיא עשתה מחקר איך מופיעה הקדושה האלוהית דרך קשירת המתפחת, וכנראה שזאת המסקנה. ולכן, אם אני לא אקשור את מתפחתי, שהיא בצבע כמו שלה, ובאורך, וכדומה עד הדרך, אינני מבין כל הפרטים, בצורת הקשירה שלה, אני כנראה לא מספיק קדושה. ועל כן, אני העתיק את מעשיה. מילא כשזה מתחיל ומסתיים במטפחת, אבל מה קורה כשזה מקיף את כל מרחב החיים? זה בעיה. מישהי פעם שאלה רבנית למה היא קושרת את כיסוי הראש שלה בצורה הזאת? תשאלו פעם רבנית, תקבלו שאלות מאוד מעניינות. התשובה הכי אמיתית, כי בא לי. ככה אני אוהבת. זהו. לא בדקתי את זה, אבל נראה לי. מה יש פה לי? בקיצור, הסטטוס של קשירת המטפחת הוא לא פונקציה של קדושה. מה, את לא יודעת על מה אני מדבר? את לא יודעת. רגע, מי שהבינה למה אני עכשיו רמזתי או דיברתי? מי שלא הבינה, אשריה. מי כאן כן הבינה? אתם מפחדות עכשיו להגיד שהבנתם, למרות שעשיתם תנועות של הבנה. זה מה שאני בדיוק שואל. זה לא מתבטא בפנים. הלאה. נקודות פנימיות כן, אבל לא נקודות חיצוניות. מצוין, אבל לא נקודות חיצוניות. תשאלי מחר בבוקר, אישה שאת מעריכה, איך אני כאישה, כאדם ממין נקבה, ונקווה שהיא קצת מכירה אותך, מגלה קדושה בעולם. ברור. אני מבטיח לך שהיא לא תזכיר לך את המטפחת ואופן קשירתה. ואם היא תזכיר לך, תעדכני אותי. מה?
נראה לי שרוב פעם לא.
את לא מכירה את התופעה הזאת? טוב. זה לא מצחיק בכלל, בחורי ישיבה זה מחלות מסוג אחר. אבל זה אותו, אותו, זה אותו עיקרון. זה בלבושים אחרים, אבל זה באותו כיוון. באו, חצית משהו, כן. שנייה, בואו נקשיב, כן. יש אצלם, אני אמרתי שיש אנשים שאצלם סעודה שלישית, מי סעודה שלישית, את סעודה שלישית, זה מה שאמרת?
לא, זה אצלם תמידי, זה כל החיים, כל החיים.
מה זה תמידי? זה תמידי לא במובן שהם בהיי, זה תמידי במובן הזה שביום, יום, השגרתי, הרציף, הקבוע, סליחה שאני אומר מילה לא מתאימה, המשעמם, הם קדושים. ברור שיש זמנים שיותר מסוגלים לזה, ברור שאצל אדם כזה, ברור שיש לו שיאים. א', השיאים שהתורה קבעה, ובית השיאים שהוא מביא את עצמו אליהם. ברור. אבל לחשוב שכל החיים זה איזה שיא? ממש לא. ספירת העומר למשל, מעיקר הדין, ספירת העומר זה תקופה של שיא. 49 ימים של חיבור מפסח לשבועות, של החיבור בין הממד, הממד בכותרת מאוד שטחית ורדודה, של החיבור של הצד הלאומי שלנו והצד הרוחני שלנו, ופסח ושבועות נפגשים, וראש חודש אייר שהוא המעכל, המאחד את שתי התכונות האלה, דברים שצריכים ברור המשפטים האלה. וואו, זו תקופה אדירה. זה זמן מסוגל. אני חוזר לחלק האחרון. איש איש על פי תכונותיו המיוחדות בנפשו פנימה יחנך את נפשו, יתאמן בצנאה, ורק הוא ידע על כך. ולכן, אני לא ממש לא צריך להיות אכפת לו מה חושבים ומה אומרים, אבל לא יכול להיות שמה חושבים ומה אומרים יהיה מרכז ההכרעות שלו. זה לא. הנה זו הכשרת האימון הקרויה בפי חז"ל פרישות. אני מדלג משפט. פרישות עדיין, איזה יופי, תראו. פרישות עדיין איננה קדושה. אך סופה להביא לידי קדושה. פרישות זה הגבול השלילי, אבל היא לא המטרה החיובית. אנחנו מחפשים את המטרה החיובית. אנחנו מתחילים דרך אגב להבין למה הרמב״ם צועק בשורש ד' שמצוות הקדושה היא מצווה כללית? כי הקדושה היא מקיפה את כל החיים. זה לא רק לא לעבור על לא תעשה או לקיים קום עשה. זה מיצוי כל הכוחות, כל הכישרונות, זה מעבר למצוות אפילו. זה הרבה יותר כולל, ולכן זה כל אדם, וכל אדם באופן אישי. זאת הדרכה עקרונית מאוד. מה שווה אדם בלי קדושה בחיים? פרישות עדיין איננה קדושה, איזה משפט. אך סופה להביא לידי קדושה. אני בטוח שיהיו כאלה שיסבירו. שהרב עיר שמר את המשפט הזה, או מפרש את הפירוש הזה, כי בתקופתו בגרמניה, מקף אירופה, הייתה לו מלחמה נוראית נגד הרפורמה, ולכן כדי לא להיות איזה מין יהודי חשוך, אני לא יודע מאיפה, מימי הביניים, אז הוא היה צריך, חס ושלום, לסמל איזו יהדות יותר מתקדמת, יותר מודרנית, יותר פתוחה, יותר ליברלית, שמקיפה את כל החיים. הפירוש של הרב עיר זה לא תאונת עבודה היסטורית כנגד הרפורמה, חס ושלום. זאת האמת. הפירוש הזה הוא האמת. תראו מה אומר למשל הרמח"ל בספר מסיעת ישרים למידת הקדושה. גם הברייתא שמזכיר כאן עכשיו הרב הירש, וכבר למדנו כן מדברי רבי פנחס בן יאיר, הברייתא שעל פיה נכתב ספר מסיעת ישרים כידוע, על סולם המעלות של השלמות המוסרית, אתם יכולים וחייבים להיות קדושים, כי קדוש אני השם אלוהיכם. הפרישות, תורם ועל ידי זהירות, זריזות וכו', פרישות, קדושה. פרישות היא לא סוף הסולם של ספר מסיעת ישרים של הברייתא מסכת עבודה זרה. קדושה זה הסוף. פרישות זאת הדרך אל הסוף. אי אפשר להגיע אל הקדושה בלי הפרישות, זה נכון. זה רש"י. אבל אל תחשוב שכל המגמה זה להגיע לפרישות ושם לעצור. המגמה זה להגיע לקדושה. מה ההבדל בין פרישות לקדושה? אומר הרמח"ל מסיעת ישרים, בואו נקפוץ רגע ל-5. ההבדל בין פרישות לקדושה זה ההבדל בין טהרה לקדושה. דרך אגב, זה מאוד מעניין, שבעלי החיים הכשרים נקראים טהורים. הם לא נקראים קדושים. ובני אדם כשרים נקראים קדושים, הם לא נקראים טהורים. מה ההבדל בין טהרה לבין קדושה? או בצורה אחת הייתי שואל את השאלה הזאת. מה ההפך מתאמה? טהור או קדוש? לפי הדיוק שדקדקנו כרגע, אז זה תלוי אם אתה בעל חיים או בן אדם. או, אני עכשיו קצת מקצין, עכשיו זה מכה, הנחתה. השאלה באיזה אדם אתה? האם אתה אדם במדרגת בעל חיים או אדם במדרגת אדם? אם אתה אדם במדרגת בעל חיים, אתה טהור, מסתפק בטהור. שזאת מדרגה עליונה, אנחנו לא מזלזלים בזה. תכף נראה הגדרה. אבל אם אתה במדרגת אדם, אתה קדוש. זה משהו אחר לגמרי. תראו את הרמח"ל, מסייעת ישרים, מי לנו כרמח"ל? אומר הרמח"ל הגדרה בספר פרק אביו, סוף ספר מסייעת ישרים במידת הקדושה, 5. ותראה אתה הפרש שבין הטהור לקדוש. הוא מעריך בזה כאן קטע אחד קצר אבל עקרוני. הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. כלומר, האדם הטהור הוא אדם גדול. הוא אדם שהכישרונות, הכוחות, היצרים החומריים שלו, לא השתלטו עליו. הוא הצליח להכניע אותם. אבל מה יעשה? הוא צריך קצת להיפגש עם היצרים החומריים האלה. הוא צריך לאכול, הוא צריך לישון, להקים משפחה וכדומה. אז מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים, והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח. כלומר, הוא כן נפגש עם החיים החומריים, החיים הטבעיים, עם כוחות וכישרונות טבעיים, אם זה גופנים או נפשיים וכדומה, אבל המפגש שלו איתם זה ממקום של הכרח. אין ברירה, צריכים לאכול, מה נעשה? אין ברירה, צריך עוד מעט לישון. אין ברירה, צריך להתחתן, אין ברירה, צריך להרגיש קצת כבוד וכדומה, זה הדרך. ונמצא אומר הרמח"ל, שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות, נכון, אתה לא חומרי, אתה לא קנוע לממד הנמוך שבך, זה נכון, ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו. יש הרבה פעמים מצבים שאדם מגיע לטהרה, אבל הוא לא מגיע לקדושה. הוא יצא מהחומריות, אז הוא מה לא, אבל הוא לא מכן. הוא שם לעצמו גבול, פרושים תהיו, אבל הוא לא הגיע למטרה החיובית. של מיצוי כל הכוחות. למה? כי אדם כזה, צורת החשיבה שלו, סדר החיים שלו, המעמד הנפשי שלו, זה כל הזמן. הוא רוצה להיות קרוב אל אלוהים לפי מה שהוא מגדיר אלוהים, וכל הזמן הוא במלחמה נגד העולם הזה, ואז הוא ככל שהוא מצליח יותר להכניע את העולם הזה, אז הוא כביכול יותר קרוב אל אלוהים. כלומר, ככל שהוא פחות נכנע, ככל שהוא יותר לא כלפי העולם הזה, אז הוא כביכול הוא חושב יותר קרוב אל אלוהים. מבחינה מסוימת נכון. אתה טהור, אדרי אשריך זה מדרגה גדולה, גבוהה. אבל אומר הרמח"ל, ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו. אדם הזה אי אפשר להגדיר אותו כקדוש, הוא מקסימום טהור. למה? כאילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר טוב. כלומר, אם היה אפשר בלי המעשים החומריים, בלי הכישרונות החומריים, עדיף. אלא מה יעשה? הוא אנוס, יש לו כוחות חיים חומריים, מה אפשר לעשות? אבל, אך הקדוש, אם כן הטהור, זה אדם כזה שנקודת המוצא שלו אל הממד של כוחות חיים טבעיים, כישרונות, כוחות וכו', טבעיים, זה ממד כזה, נקודת המוצא שלו כזו, היא כזאת של אין ברירה, של בדיעבד, של הכריח. הייתי מעדיף בלי, וכדומה. ולכן הוא שר מהם, כלומר, הוא עושה את משהו, הוא מינימלי, משהו הכרחי, אבל נקודת המוצא שלו זה לפרוש מזה, להסתלק מזה, לשים כל מיני גבולות וכו'. אך הקדוש הדבק תמיד באלוקיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בורו ויראתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. עכשיו כמובן, לא להיות באשליות, זאת מדרגה עליונה מאוד להיות קדוש. כולנו הלוואי שנהיה קצת פרושים, אבל כאן אנחנו לומדים לפחות מה האידיאל, מה הכיוון, לאן צריך לבין את המטרות. והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. אני מדלג רגע על כמה מאמרי חז"ל, ומעטה, המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים.
זה לא שייך לגויים,
זה ודאי שלא. אני מדלק כמה שורות, ועל דרך זה, יש שם 3 נקודות באמצע, ועל דרך זה כל תשמי שהשתמשו מדברי העולם, אחרי היותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה עילוי ויתרון הוא לדבר ההוא שזכה להיות תשמי של הצדיק. אני מדלק רגע לפסקה הבאה, הגדרה חשובה, הוא כללו של דבר. עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוקיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה, הנה עוד פעם, שום מעשה, לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך. עד, שעד כדי כך אלן זה צריך להגיע, עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו, ומה שהוא משתמש בהם, ממה שירד הוא מדבקותו ומעלתו בהשתמשו מדברים גשמיים. הוא יעלה את הגשמיות אל מדרגתו ולא ירד ממדרגתו אל הגשמיות. טוב, מדרגה עליונה מאוד. אבל לפחות זאת המטרה, זאת המגמה, זה הכיוון. זה ספר מסילת ישרים, זאת הברייתא. ממש כמו הרב הירש אותו דבר. הערה אחרונה, נסתפק בזה כנראה להיום. אם הקדושה, אולי לפני הערה אחרונה, אי אפשר לפספס את זה, תסתכלו רגע בפסקה מספר 4. פרק ד' בספר מוסר אביך, פרק ד' פסקה ד'. אנחנו עדיין ברמת הפרט, עדיין בחיי הפרט, בחיי היחיד. הפרק הזה נקרא, קרא לו הרב, פיתוח הכוחות באדם ובאומה הישראלית. אומר הרב, יבוא אדם ויאמר, תשמע, מה שאתה אומר כאן זה מאוד יפה. זה חיים רחבים, חיים כוללים, מיצוי כל הכוחות, כל הכישרונות, קדושה חיובית, מטרות חיוביות, לקדש את השם, לא רק לפרוש, זה מאוד אישי, מאוד אינדיבידואלי, מאוד פנימי, פפפפ, יפה. תשמע, גדול עליי, כבד עליי, לא יכול, לא מסוגל. מה אני עכשיו, כמו שכאן נשאלו השאלות, מה עכשיו אני יכול לזהות בדיוק את כל הכוחות שלי ואת כל הכישרונות שלי? זה מסובך. תן לי להיות יהודי פשוט, יהודי של שולחן ערוך, מה לא, מה כן, נגמר הסיפור, עזוב אותי בשקט. זהו. קושיה, נכון? קושיה. א', זה לא שזה רק מעקר את כל החיים. האם זה אפשרי דבר כזה?
אפשרי,
אומר הרב, זה בלתי אפשרי, למה? הנה, בגלל זה אני לא רוצה לדלג גם על הנקודה הזאת. אומר הרב, זה בלתי אפשרי, למה? תסתכלו רגע. הם לא עושים את זה. זה נדמה לך, במצלמה, בתמונה, נראה שהם עושים את זה. זה נראה בטבע המציאות. מה זאת אומרת זה נראה בטבע המציאות? הטבע, עולם הטבע מוכיח את זה, תכף ניתן דוגמה מצוינת. שכל כוח שנמצא בכל דבר וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. היום על פי המדע של היום, ברוך השם, אנחנו יודעים כבר, שאין כוחות מתים, אין ממדים רדומים באדם. נכון? כל כוחות החיים הם בתנועה. גם הדומם הוא בתנועה. רק העין הרגילה לא רואה את זה. העין המדעית רואה את זה. יש כל הזמן תנועה. אין סטטיות. וכו'. אם כן, כל כוח שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא כוח פעיל, הוא כוח אקטיבי. ניתן דוגמה פשוטה. כוח הבערה, אש, כוח השריפה. אש יש לה כוח להעיר ולחמם. לא התקרבתי אליה מספיק, לא העירה לי, לא חיממה אותי. התקרבתי אליה יותר מדי, חד ושלום שרפה אותי. האש לא תאבד את הכוח שלה, יש לה כוח פעיל. ולכן תמיד היא תחמם ותעיר. התקרבתי במרחק הראוי, אני כגברה, התקרבתי אל האש, אל החפצה. ביחס הנכון, אני אוכל ליהנות ממנה. היא תחמם אותי, היא תעיר לי. מצוין. אבל אם לא התקרבתי נכון, נלך לדוגמה השנייה, התקרבתי יותר מדי, במקום להועיל, אני כמובן אנזק. אז אני לא יכול להגיד לאש, תשמעי גברת אש, כוח הבערה, תכונת הבערה. אולי תתני לי מועד ב' אחרי שהתקרבתי אליך יותר מדי, ככה קפצתי למדורה לחמש דקות. תני לי, רציתי לבדוק איך זה, רציתי להתחמם, היה לי קר. חביבי, אתה, מי יודע אם תוכל לבקש מועד ב' בכלל? כשאתה חמש דקות בתוך האש. אין דבר כזה, כוח פעיל פועל. אומר הרב, זה נראה בטבע המציאות, שכל כוח שנמצא בכל דבר וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. שחר, אני רוצה לענות לך. זה לא נכון לחשוב שיש באדם כוחות וכישרונות, והם נמצאים באפסנאות. אתה מכיר את האפסנאויות הגדולות האלה על המדף? יש איזה משהו שלא זז כבר איזה 80 שנה בערך מהמדף. בנפש האדם זה לא עובד ככה. יש באדם כוחות וכישרונות, והם לא מחכים שאנחנו נפעיל עם השלטר את הכישרונות. טוב, החלטתי להפעיל כישרון ג' 5. טוב, הפעלתי. יפה. מה עם ג' 8? עוד 20 שנה. טוב, ניתן לו לישון. זה לא עובד ככה. זה לא עובד בצורה כזאת. אלא, כל כוח שנמצא בכל דבר וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. הכוחות פעילים. אלא מה? אם אני כאדם יכוון את הכוחות שבתוכי, את הכישרונות, הכוחות נכון, הם יפעלו נכון. לא אכוון אותם נכון, כי אין לי כוח, אין לי סבלנות, לא יודע לזהות וכו'. מה המשך המשפט? הם יפעלו. זה לא שהם לא יפעלו. הם יפעלו, הם יצאו לפועל. אבל לא נכון. לכן אין בכוחות וכישרונות שווה אל תעשה. תמיד זה עשה. רק השאלה אם עשה נכון או עשה לא נכון, זאת השאלה. זה תמיד יפעל, זה תמיד יהיה. זאת אשליה לחשוב שאם אני לא חושף כוחות חיים בתוכי, אז הם רדומים. הם פעילים, הם פעילים לא נכון. רק לפעמים בלבושים אחרים, שלא תמיד אני מזהה את מקוריות הכוחות, זה נכון ההערה הזאת. רק עוד טיפה, שנייה. שנייה, שאנחנו באמצע המשפט, לא בטוח. הרבה פעמים דווקא בגלל שהכוחות מכונסים, כמו קפיץ שמכונס ולא יוצא לפועל, כשהוא יתפרץ, הוא יתפרץ הרבה יותר חזק. ולפעמים בלבושים ובתחומים אחרים, שאנחנו לא תמיד מזהים שבעצם הסיבה שכרגע הם התפרצו בצורה שלילית, זה הכוח הפלוני הזה שלא יצא לפועל. וכיוון שהוא פועל, אם יזדמנו לו מצבים שפעולתו תהיה מסודרת אל השלמות ותכלית הנרצה, יפעול טוב, ואם לא חס ושלום, ואם לא יתנהג כפי הסדר והתכלית, יפעול הריסות ורע על ידי תנועתו. אני מדלק כמה שורות מקוצר הזמן. לכן יש ללמוד שכל מי שיש בו איזה כוח מיוחד, צריך להוציאו לשלמותו כפי האפשר לו. יצא לי פעם, לפני שנים, אולי לפני 15 שנה, לפגוש יהודי שהגיע למכון מאיר, יהודי מלא כוחות, מלא כישרונות, והיה לו חשש גדול, שברגע שהוא חוזר בתשובה, קוראים לזה בעיתון, אז הוא הולך לאבד את כוחות החיים ואת הכישרונות שלו. והוא לא היה מוכן לאבד אותם, בצדק, לא היה מוכן. טוב, נפגשנו. התחלנו לדבר. התחיל להגיד שזה החשש הכי גדול שלו. בסייעתא דשמיא. פתחנו מוסר אביך, פרק ד' פסקה ד'. התחלנו לקרוא. כשהגענו למילים האלה, לכן יש ללמוד, שכל מי שיש בו איזה כוח מיוחד צריך להוציא משלמותו כפי האפשר לו, הבחור התחיל לזרוח. אור הוא עיניו. הוא פתאום מבין שהתורה היא לא רק, חד ושלמות תדקל את הכוחות, אלא היא תפריח אותם נכון. יכול מאוד להיות, זה כן אמרנו לו, שלא בשלב הזה, שכרגע הפרושים תהיו. נכון? כרגע צריך לשים אולי באפסנאות, באופן טכני, לא מהותי, את אותו כוח, את אותו כישרון, כי אתה עוד לא יודע לכוון אותו נכון. נכון. עד היום ניגנת בגיטרה, אני יודע מה, רוק כבד, אמר. טוב. מה יש לך נגד רוק כבד? טוב, אבל נגיד שזה לא בסדר, נגיד, סתם, אני לא מבין בזה כוח. נגיד, בסדר, אז עכשיו אתה עוד לא יודע לנגן, קרליבך. בסדר, אז מה נגיד לך? שבור את הגיטרה, לא נגיד לך. תתחיל לנגן, מה תנגן לנו עכשיו, רוק כבד? נגיד, שים את הגיטרה באפסינאות, בחדר במכון, תתחיל קצת לחזור לעצמך, עוד מעט נוציא את הגיטרה וננגן ביחד. בסדר. אז לשבור את הגיטרה לא, ומצד שני גם להתחיל לנגן עכשיו לא. אבל זה שאתה לא מתחיל לנגן עכשיו זה טכני, זה לא עקרוני, זה לא מהותי. כי אתה כרגע עוד לא מסוגל. אבל לקחת את עצם הכישרון וזרוק את התינוק עם המים, זה בשום פנים באופן לא. לכן יש ללמוד שכל מי שיש בו איזה כוח מיוחד, המילה שם זה איזה, זה לא וו, זה זי. כל מי שיש בו איזה כוח מיוחד, צריך להוציאו לשלמותו כפי האפשר לו. ואם לאו, ואם האדם הזה לא מוציא את הכוח הזה מכוח אל הפועל, כי הוא לא יודע, כי הוא אסלן, אין לו כוח וכו'. הרי לא די שאינו מוציא ממנו תועלת, כלומר לא די שהוא מפסיד את התועלת החיובית שיכולה לצאת כאן, אלא הוא פועל בלבול סדרים והפסדים גדולים בכל דרכי הנהגתו, ואותו כוח יופיע בצורה שלילית. אבל מיד שהוא פועל להשלימו, הוא מתעורר לגלותו באופן חיובי, נמשך הכוח אחרי הרצון הטבעי של שלמותו ונשקט מהריסות פעולתו. ומכל שכן שהכוחות הכלליים כולם, כלומר יש כוחות שהם מאוד אישיים לכל אדם, אבל כבחום הכוחות שהם כלל ישראליים או כלל אנושיים, ומכל שכן שהכוחות הכלליים כולם שנמצאים באדם, הכללי או הישראלי, חייב האדם להוציאם אל שלמותם. חייב. זה לא המלצה, זה הכרח. באופן שיפעלו כולם בשעתם ומקומה, הנה עכשיו המשפט שאנחנו מחפשים, כפי כוחם בעצת התורה, משהו תורה, כלומר או שולחן ערוך או הדרכה כללית של תורה, טוב, ב' בהבנת השכל. יש לאדם שיקול דעת, שכל, היגיון, להבין את החיים שבהם הוא נמצא, את המצבים, את היחס בין הכוחות וכו'. אז א', כמו שהרב אומר, עצת התורה, שימו לב, הרב לא אומר פסיקת התורה, משהו פסיקת התורה, שולחן ערוך זה פשוט. אבל יש שולחן ערוך חמישי, עצת התורה. ב', הבנת השכל, אל תזלזל גם בתובנות שלך, בהיכרות שלך עם עצמך. לפיכך, עוד פעם חייב, חייב האדם לחפש בעצמו איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו. ושם הוא ימצא קדושה, ולא יעתיק מקדושת אחרים, ולא יתרשם יותר על המידה מסטטוסים חברתיים של קדושה. ולא ישליך אחרי גבו כל מה שימצא בנפשו הכנה לזה, אלא יעיין ויסתכל להשתמש בהם כראוי. ומכל שכן, שאלף צריך לחפש את הכוחות, לצאת למסע חיפוש של הכוחות והכישרונות כדי לגלות קדושה. ב', כל שכן, מה שכבר אני מוצא בתוכי, בלי יותר מדי לעיין, כי ניסיון החיים מלמד אותי וכו', אני כבר מכיר קצת את עצמי. מכל שכן, שלא יעלי מעין מכוחות שכבר בלא עיון מוצא אותם לבטלם ולהרסם, מבלי לתת להם מקום ועבודה אגונה וסדורה. משפט הבא נוראי, כי הכוחות מעשה השם המה. הקדוש ברוך הוא שם בך את הכוחות האלה, את הכישרונות האלה, ולכן הוא רוצה שתגלה קדושה דווקא דרכם, והחווה שלך דרך כוחות אחרים, יש לו תפקיד קדושתי אחר. כי הכוחות מעשה השם המה, והם חזקים מאוד, ולא ייתנו להשיג גבולם. הכוחות לא מחכים באפסינאות שנפיל אותם. הם פועלים. במחאות, והם מאוד כועסים כשאנחנו מרדימים אותם. הם לא נרדמים אף פעם. לא להיות באשליות. כי הכוחות מעשה השם המה והם חזקים מאוד ולא ייתנו להשיג גבולם. ולכן, ולא טוב יהיה כשיבואו לפעול בלא מנהיג כספינה בלא קברניטה. הכוחות יפעלו. רק זה יהיה סכנה גדולה. כי ספינה בלי קברנית היא בסכנת תביעה. לא פשוט. טוב, עכשיו הגענו לשתי דקות ורבע. עכשיו, חוץ מהקדושה שמופיעה בחיי היחיד, יש קדושה שמופיעה בחיי ציבור. כל מה שאמרנו עכשיו, זה גמדי לעומת שתי הדקות ועשר שניות שנשארו לנו. קדושת היחיד, מיצוי כל הכוחות, כל הכישרונות של היחיד. יפה, חשוב מאוד, אבל מה ריבונו של עולם עם כוחות החיים של האומה? של הציבור? של החברה? אתה מגלה קדושה רק בחיי הפרט? או בחיי המשפחה? מה עם קדושת עם ישראל? מה עם תיקון עולם במלכות שדי? זה שכחנו. אומר הרב, אני רק קורא משפט אחד כדי לחבר אותנו לשלב הבא שבו נעצור. עדיין במוסר אביך בארבע למטה, שורה שנייה מלמטה. וכן העניין נוהג בשלמות כללית הנמצאת לאומה. כבר הרב יפרט את זה, צריך לזהות את כוחות החיים של האומה ולהוציא אותם מהכוח אל הפועל. זאת קדושה. שכאשר אין הכוח מוצא את תוצאתו מהכוח אל הפועל באופנים האגונים, הוא פועל הריסות גדולות. על כן עלינו לדעת כמה מכשולים נמצאים לנו זרע הקודש ישראל. ממה שאין אנו משתמשים בכוחות הגדולים שנתן לנו השם יתברך שמו. אתה לא יכול להגיד אני לא מתחבר לקדושה הציבורית הישראלית הממלכתית, ונעזוב כרגע כן גאולה לא גאולה, נדבר עקרונות עכשיו. כי ברגע שאתה לא תגלה את הקדושה הישראלית הכוללת, הממלכתית הציבורית, היא תשפריץ ותופיע בכיוונים אחרים, במקומות אחרים, מי יודע לאן, מי יודע למה. משפט אחרון, מקור 6. היום קצת אצל הבנות עסקנו בסוגיה הזאת, למרות שמקור 6 לא נגענו. הגמרא מסכת שבת דנה בהכנות שעם ישראל עשה לקראת קבלת התורה. מה קרה בראש חודש, סיוון, מה קרה בבית בסיוון, ג' סיוון וכו'. אז לפי אחת הדעות, כל יום היה באותו יום בשבוע, כלומר, כל יום בחודש היה אותו יום בשבוע, כלומר, א' סיוון היה ביום ראשון, ב' סיוון היה ביום שני. וכו'. אז לפי הדעה הזאת, בתרי בשבא, בשני בשבוע, ביום השני, כלומר גם בית בסיוון שהוא יום שני באותו שבוע, לפי הדעה הזאת, אמר להו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, זה היה הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו אחרי השתיקה של היום הראשון, לפי הגמרא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. גוי קדוש. גוי, חלק מהמפרשים מסבירים, מלשון גבייה, הממד הגופני, החומרי, הטבעי. אז יש גבייה של אדם יחיד, ויש גבייה של חברה, של עם. זה נקרא גוי. אם כן, יש ממדים טבעיים של עם. קוראים לזה פוליטיקה, דיברנו על זה היום. אני קורא משפט אחד, בזה נסיים. שורה בערך... שמינית מלמעלה. אולי שישית מלמעלה. מיד בתרי בשבא, עוד לפני ההכנות הגדולות, זה קשור להמשך הסוגיה שם בגמרא והפירוש של הרב בניה, עוד לפני ההכנות הגדולות הדרושות להתגלות אור של מצב הניסה ברוממותה של הנשמה ושלטתה לחיים, שזה הפרישה שתופיע אחר כך, וההגבלה שתופיע אחר כך, שאלה שני ממדים של פרישות, פרושים תהיו, אף על פי שסדר ההופעה הוא קודם כל הפרישה, ואחר כך הקדושה, כמו שראינו, אומר הרב, אז למה הקדוש ברוך הוא מקדים את הקדושה ביום השני ואת הפרישה ואת ההגבלה לימים השלישי והרביעי? כי לפני שעסוקים, אומר הרב, אני רק מקדים הקדמה, לפני שעסוקים בממד הטכני, הפרקטי, איך מגיעים אל הקדושה, דרך הפרישות, צריך קודם כל לסמן מטרה לאן צריך להגיע. צריך להגיע אל הקדושה. אומר הרב, אבל איזה קדושה? קדושת הציבור, לא רק קדושת היחיד. אני קורא לשון הרב, סוגיות עצומות, לא נפתח את זה עכשיו. רק כדי לראות שהנושא הזה הוא הנושא בעצם. עוד לפני ההכנות הגדולות הדרושות להתגלות אור של להתגלות אור של מצב הניסה ברומותה של הנשמה ושלטתה על החיים, כבר נאמרה המטרה יותר אחרונה. מטרת סגולת הקדושה העליונה. קדושה עליונה, זה אומר שאם הרב אומר קדושה עליונה, זה אומר שיש קדושה שהיא לא עליונה. קדושה רגילה, קדושה בינונית, קדושה תחתונה וכו'. מהי אותה קדושה עליונה? מהו שיא הקדושים תהיו? שיא הקדושים תהיו זה לא רק ציווי לכל יחיד. שיא הקדושים תהיו זה הציווי אל כל הדת בני ישראל כעם, כחברה. לגלות חיים לאומיים קדושים. כמו שאנחנו תמיד אומרים, פוליטיקה קדושה, כלכלה קדושה, הצבא קדוש, תעשייה קדושה, מדע קדוש, תקשורת קדושה, תחבורה קדושה. מערכות לאומיות קדושות. נקרא ונסיים. כבר נאמרה המטרה יותר אחרונה, מטרת סגולת הקדושה העליונה, שהיא מתבלטת במהותה האמיתית של האומה בכללה. לא חיי היחיד בלבד. אומה, עם, חברה, ציבור. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. תראו את המשפט הבא, בזה אנחנו באמת עוצרים. מורים ומדריכים עליונים לעולם כולו, וקדושים, עכשיו שימו לב, בחייהם החיצוניים והפנימיים, היחידיים והלאומיים. לא רק להיות קדושים בחיי הפנים שלנו. בחיי הרוח, בחיי הדת, בשולחן ערוך. להיות קדושים גם בחיים החיצוניים שלנו. בלשון הרב הירש, בכל מעשה טוב. להיות מוכן ומזומן לכל מעשה טוב. ב', לא רק בחיי היחיד. גם בחיי הלאום, בחיי האומה. זה גוי קדוש. ואת כל זה אנחנו נלמד את העולם. מורים ומדריכים לאנושות, לתיקון עולם. מורים ומדריכים עליונים לעולם כולו, וקדושים בחייהם החיצוניים והפנימיים, היחידיים והלאומיים. במהרה בימינו, אמן. בעזרת השם. יישר כוח.